בוקר טוב.
התחלנו בפעם הקודמת הסוגיה של ראיות סטטיסטיות או הסתברותיות, ואני רוצה להמשיך בזה היום. ואת הקשר לדיון שעשינו קודם על רוב דאיתא ודלייתא קמן וכל ההקשר של רוב נראה עוד מעט, בהמשך הדברים. אני רק אזכיר במה כבר נגענו. דיברתי על הבעיה היסודית שלא מרשיעים במשפט על סמך ראיות סטטיסטיות. הדוגמה אחת שמביאים במאמר אחד שראיתי זה מרד של אסירים, כן, שמתנפלים על הסוהר, ויש 100 אסירים, 99 מתוכם השתתפו ואחד לא. עכשיו מביאים, לא יודעים מי זה האחד הזה מתוך המאה. מביאים אותו לדין בבית המשפט ואומרים 99% שהוא השתתף, כי הרי 99 מתוך 100 נטלו חלק בעניין הזה. וסיכוי של 99% זה בסדר בשביל להרשיע, כאילו במשפט פלילי, ולכאורה היינו אמורים להרשיע אותו. אבל יש הסכמה גורפת, אני חושב, עד כמה שלפחות אני ראיתי, שלא מרשיעים במצב כזה. לעומת הסיטואציה הזאת, תיקחו מצב שבו יש שני ידי ראייה. שבאים ואומרים שהבחור הזה השתתף במרד, כן, בהתנפלות על הסוהר. העדים, כידוע, גם הם לא אמינים ב-100%, יכול להיות כמה אחוזים בודדים שפספסו, לא ראו בדיוק אם זה הוא או לא הוא. במצב כזה, אם פחות או יותר הבנו שהשמענו שזאת עדות ראייה, למרות שעוד פעם אי אפשר לשלול את האפשרות שהם לא ראו טוב או שהם פספסו, במצב כזה אנחנו כן מרשיעים. השאלה מה ההבדל? לפעמים ברמה ההסתברותית היחס הוא אפילו יחס הפוך. זאת אומרת, נגיד אם זה אחוז אחד והשיקול הסטטיסטי הראשון, אחוז אחד שהוא לא השתתף בהתנפלות, אם נגיד שהאמינות של העדים בסיטואציה כזאת היא נגיד פספוס של 3%, 97% אמינות, אז בעצם מבחינה הסתברותית הראיה השנייה היא אפילו חלשה יותר. ועדיין בראיה הראשונה אנחנו לא מרשיעים ובראיה השנייה אנחנו כן מרשיעים. השאלה היא למה? מה ההבדל? בסופו של דבר מה שחשוב לנו זה הסיכוי להיות צודקים או הסיכוי לטעות.
אתה מכיר הזמה?
מה? לא, הקריטריון של הצורך בהזמה זה קריטריון הלכתי. אני מדבר כרגע על האמינות הסטטיסטית של הראייה.
לא, אני אומר שאתה מחפיץ לעשות הסתברויות בהזמה, זה לפעמים מאוד
נמוך. מה, שכל כת יכולה לטעות? בסדר, זה לא משנה, זה דיון אחר. אני מדבר כרגע על השוואה בין סטטיסטיקה לבין אפשרות אחרת לטעות.
השאלה היא
זה דיון ספציפי לגבי דיני נפשות, שבדיני נפשות מקפידים מאוד על החקירות והבדיקות כדי לא להגיע למצב שגוזרים עונש מוות, אבל זה לא קשור. בהנחה שאנחנו מסתמכים על ראייה ברמה כזאת בדיני נפשות, אוקיי? עכשיו אני מדבר גם על המשפט ולא על ההלכה, אבל זה לא משנה, גם בהלכה, בהנחה שאנחנו מסתמכים על רמה כזאת של ראיות, אז למה זה כן וזה לא? אין ביניהם הבדל סטטיסטי, אז למה? כל הדברים האחרים הם שיקולים קולנות הלכתיים, זה לא נוגע לדיון שאני רוצה לנהל כאן.
אבל מה הם מעידים? במקרה הראשון הם מעידים שהם לא...
במקרה הראשון אין עדות במקרה הראשון. אנחנו רק יודעים שיש אחד שלא השתתף ו-99 שהשתתפו. יש לנו ראייה סטטיסטית, אין אף אחד לא ראה כלום. מה שאנחנו רק יודעים זה שיש 99 שהשתתפו ואחד לא. רק כולם עם פנים רעולות. בסדר? אבל המצלמות הראו שרק אחד לא השתתף. עכשיו אנחנו לא יודעים מי עמד מאחורי המסכה.
אבל מי עושה את החשבון? זה בייטין שעושה את החשבון.
נגיד.
אוקיי, אבל במקרה שני, מבחינת בייטין יש עדים לגמרי שמעידים מה שהם...
אבל העדים יכול להיות שהם טועים. גם שם זה רק 99 או אפילו פחות אחוזים. אני אומר, נניח בסיטואציה כזאת שהעדים טועים ב3% לצורך הדיון, וזה כמובן יכול להיות. יש הרבה סיטואציות שבהן יש טעות בזיהוי, יש הגמרא מדברת על פרצוף החותם ואיך מזהים מישהו שמת בשביל להתיר את אשתו, לא כך פשוט. אז ברור שיש איזשהו אחוז מסוים של טעות גם בעדים, זה ברור. והשאלה היא למה אנחנו מעדיפים את הראייה של העדות על הראייה הראשונה, כאשר ברמה סטטיסטית זה פחות או יותר אותו דבר, או אפילו אולי הראייה של העדים פחות טובה מהראייה הסטטיסטית. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, או דוגמה שנייה, סליחה, דוגמה שמביא דוד אנוך במאמר שלו על העניין הזה. הוא אומר, נגיד שיש בעיר, אני לא זוכר אם הבאתי את זה, אז אני אביא את זה עכשיו, נגיד שיש בעיר שתי חברות אוטובוסים, חברה הכחולה והחברה האדומה, נגיד ש... לא יודע, 90% מהאוטובוסים שייכים לחברה הכחולה, 10% לחברה האדומה. עכשיו, אוטובוס פגע ברכב, ואנחנו לא יודעים איזה אוטובוס זה היה. אנחנו רוצים לתבוע את החברה הכחולה, כי יש 90% שזה אוטובוס שלהם. 90% מהאוטובוסים הם שלהם, לכאורה מאוד דומה למקרה הקודם שלנו, ובמצב כזה כמובן לא מרשים. אבל אם יש עדות שראתה את האוטובוס וטוענת שהוא כחול, אז אנחנו כן נרשיע, למרות שיכול להיות שהעדים טעו, וזה לא היה כחול, זה היה אדום. יש אחוז מסוים שהם טעו. במצב כזה אנחנו לא נתרגש, ואנחנו נחייב את החברה לשלם, אבל במצב הראשון לא. ושוב פעם, מה שקובע זה לא ההסתברות, זה לא האחוזים, אלא יש איזשהו הבדל קטגורי בשני סוגי הראיות האלה. והשאלה היא למה, זה בעצם מה שמטריד הרבה, יש הרבה כתיבה משפטית על העניין הזה, או פילוסופיה משפטית על העניין הזה. באופן עקרוני מבחינים שם בין כמה סוגי הסברים שיכולים להיות. אני אקדים עוד נקודה שהערתי עליה בפעם הקודמת. כאשר אנחנו מחפשים הסבר לעיקרון, נגיד ראייתי, מהסוג הזה, גם בהלכה, אנחנו יכולים לחשוב על כמה סוגי הסברים. למעשה, אני חושב שפחות או יותר שלושה. עיקרון אחד זה שיש לו איזשהו הסבר הסתברותי. זאת אומרת, האמינות של הראייה היא יותר טובה או פחות טובה, וזה מה שיקבע האם היא מתקבלת או לא מתקבלת. אוקיי? זו שאלה הסתברותית. שאלה אם הראייה היא טובה או לא טובה. זה כמובן ההסבר הפשוט, המתבקש. יש שיקול אחר, והוא שיקול של, נקרא לזה, יעילות משפטית, או תועלת משפטית. הרבה פעמים השיקול ההסתברותי אולי לא מכריע, אבל יש היגיון משפטי להתנהל באופן כזה. התועלת המשפטית היא טובה. למשל, המוציא מחברו עליו הראייה, אז אני לא חושב שיש בסיס לטענה שיותר סביר שהחפץ שייך למי שמחזיק בו מאשר לתובע. למה? למה להניח שדווקא התובע הוא השקרן ולא זה שמחזיק בחפץ הוא השקרן? דיברנו על זה, אני חושב שמה שכתוב שרוב, אז זה עולה שם, חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו, זה חזקה על כלל החפצים, אבל לא על החפצים שנמצאים במחלוקת משפטית. חפצים שנמצאים במחלוקת משפטית, בפשטות שני הצדדים יש להם חזקת כשרות, אין לי סיבה להניח שאחד מהם שקרן יותר מהשני, ואני הייתי משער, אם אין לי שום נתון אחר, הייתי משער שזה 50-50. ובכל זאת, ההיגיון המשפטי אומר, מוציאים החברו עליו הראייה. אז משיטים את נטל הראייה על התובע. למה? אז אפשר להסביר כל מיני דברים. אתה יכול להתנפל על כל אחד בשוק ולהגיד לו, תביא, מה עם החפץ שלי? זאת אומרת, תביא לי את החפץ, זאת אומרת, הוא שלי. לא מכיר אותך, לא שום דבר. 50-50, או שהוא שקרן או שהוא שקרן. אני יכול לתפוס כל אחד ברחוב ככה. אין לדבר סוף, המערכת המשפטית לא יכולה להתמודד עם דבר כזה.
זה בעצמו אומר שהסבירות, זה שמחר
לא. עוד רגע אני אגיד לך. לא, זה לא אומר. שנייה אחת, הסבירות נוצרת אחרי שקבעתי את העיקרון. תכף נראה. אני יכול להתנפל בעצם על כל אחד ברחוב ולהגיד לו, זה החפץ הזה הוא שלי.
לא אם אתה אדם קשר וזה בבסיס ההנחה שלך של ה-50%, פשוט סותר פה.
לא נכון.
זה למה שאני מתנפל עליך, אם אני...
קודם כל בגלל שיש אנשים לא קשרים בעולם. נכון? עכשיו, מספיק אחד לא קשר שיתנפל על כל העולם. לא צריך לחשוש ל-50% מהקשרים. בשאלה הזאת מספיק לי אחד. אחד כזה יכול להרוס את כל הרכוש של כל העולם. כי הוא אחד לא קשר, הוא יתנפל על כולם. למרות שכולם, רוב כל אחרים קשרים. החשש מרשעים הוא תמיד לא יכול להתבסס על סטטיסטיקה. ההגנה או סתימת פרצות משפטיות נגד רשעים אף פעם לא מסמרת בסטטיסטיקה. ובצדק, לא יכול להיות. אז לכן בעצם ההיגיון המשפטי, בכל מערכות המשפט זה ככה, לא רק בהלכה, ההיגיון המשפטי אומר שמשיטים את נטל הראייה על התובע. לא, אנחנו לא נותנים לכל אחד להתנפל על השני ולהגיד החפץ הזה הוא שלי. ולכן אנחנו עושים את זה למרות שבעצם באופן עקרוני לשני הצדדים יש חזקת כשרות, ואני לא חושב שאפשר להניח שזה משקר יותר או פחות מזה. ולכן באמת אנחנו עושים את זה משיקולים של יעילות משפטית. כאשר בהערה של מוישה מקודם, אם לא היינו קובעים את הכלל הזה יכול שהיית צודק. אחרי שקבענו את הכלל הזה הוא כבר בונה את עצמו. אם לא היינו בונים את הכלל הזה, אז יכול להיות שמי שמתנפל על הבן אדם ברחוב, אז יכול להיות שהוא האחד הרשע שמתנפל על כולם, ואז אולי אפשר לעשות איזשהו חשבון סטטיסטי, יכול להיות שאז באמת יש רוב לטובת מי שמחזיק בממון, אני לא יודע. בכל אופן, לענייננו, כרגע לפחות אחרי שקבעו את הכלל הזה, אין סיבה להניח שאחד צודק יותר מהשני, אבל ההיגיון המשפטי הוא לגמרי ברור. אז ההיגיון המשפטי אומר, יש פה איזושהי תועלת משפטית, הסדר, אנחנו רוצים להשיג איזשהו סדר, ולכן נטל הראיה הוא על מי ש... על מי שתובע, יש לזה, אפשר להביא לזה הרבה הצדקות, זאת אומרת, אם אתה מוסר ממון שלך למישהו אחר, אז תדאג לזה שזה יהיה מגובה. זאת אומרת, אתה יכול הרי לדאוג לעניין הזה, שיהיה לך ראיות שזה שלך, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
לא, לא חייב להגיד שזה תועלת, יכול להגיד שבייטין, אין להם בייטין ראייה, אז הם לא עושים שום דבר כאן.
לא, אבל זה, דיברתי, אני חושב, על זה באחת הפעמים הקודמות, השאלה היא רק עיקרון של ברירת מחדל. לפי מה שאתה מציג, רק עיקרון של ברירת מחדל. אבל לפי זה, למשל, מיגו היה צריך להוציא. בגלל שמיגו זאת ראייה, ואין לך ברירת מחדל, אבל כשיש מיגו זה לא ברירת מחדל, אתה רק אומר, טוב, אם אין לי מה לעשות, אני לא עושה. פה, אם מיגו להוציא לא אמרינן, חוץ מהרמב"ן, אבל שיטת הרוב הראשונים, מיגו להוציא לא אמרינן, אז הוא אומר שלמוחזקות יש גם משקל ראייתי, זה לא סתם שאוקיי, אני לא עושה שום דבר, אז שישאר כמו שהוא. יש גם איזשהו משקל ראייתי. בכל אופן, אז זה שיקול של תועלת משפטית, וזה פחות או יותר, נדמה לי, מרחב האפשרויות בסיפורות המשפטית. זה שתי אפשרויות, או שיקול של אמינות, או שיקולים משפטיים. תועלת משפטית, או סדר, או ודאות משפטית, כל מיני שיקולים ששייכים לרובד המשפטי, ולא דווקא לרובד של אמינות הראייה. בעולם ההלכתי יש עוד סוג של שיקולים. יש כאלה שיקראו לזה גזירת הכתוב, אבל זה גזירת הכתוב זה לא סוג של שיקולים. גזירת הכתוב, דיברנו על זה כבר פעם, גזירת הכתוב זה מקור. יש פסוק שאומר את זה. אבל מאחורי זה שהפסוק אומר את זה, ברור שאמור לעמוד איזשהו הסבר. למה הפסוק אומר? סתם כי בא לו. ברור שיש מאחורי זה איזשהו הסבר. מה יכול להיות ההסבר הזה? הטענה שלי שיכול להיות סוג שלישי של הסברים שבדרך כלל אנשים מתעלמים ממנו, יש איזושהי תחושת צדק שכך צריך להיות. מין, לא יודע. משהו כזה. אז אינטואיציה משפטית שאני לא יודע להצביע מה יהיה הנזק אם אני לא אעשה את זה. זאת אומרת, זה לא שאני מביא טיעון תוצאתי. זאת אומרת, אם אני אעשה כך, אז תראו, יהיה בעיה משפטית, תיווצר בעיה משפטית. זה מה שאמרתי בפעם הקודמת. אלא, לא יודע, איזשהו נכון לנהוג כך. אני חושב אפילו המוציא לחברו עליו הראייה דרך אגב, זה, יש בו גם את הממד הזה. חוץ מאשר הממד של התועלת והסדר ושלא כל אחד יתנפל על השני, יש משהו שאומר, לא יודע, תשאיר את זה אצלו, זאת אומרת, מה, אם בשביל להזיז משהו אתה צריך ראיות. יש פה איזשהו שיקול שהוא נקרא לו איזשהו צדק משפטי או מין משהו כזה, אבל זה לא בגלל ההסתברות, זאת אומרת, יכול להיות שההסתברות היא 50-50, פחות עקרונית, גם במצב, אבל עדיין השיקול, אני יודע מה, מיקו כוח טענה. יש כן, האחרונים מדברים על זה שהעיקרון של מיגו, כן, שיכולתי לשקר בטענה יותר טובה, ולכן תאמינו לי שאני לא משקר, זה ההסבר ההסתברותי למיגו. כאילו שזה סביר יותר שאני צודק, אם הייתי משקר, הייתי משקר טוב יותר. אבל יש מיגו שהוא כוח טענה, עצם העובדה שיכולתי לזכות בטענה אלטרנטיבית, נותנת לי יתרון גם בטענה הזאת. למה? גזירת הכתוב. מה זה גזירת הכתוב? אין גזירת הכתוב כזאת. פסוק לא כותב את זה בשום מקום. חכמים החליטו את זה. אוקיי? זה הרב ברייש, חלקת יעקב. אז הוא אומר, מה זה הדבר הזה? זה כעין החשמל. זאת אומרת, אנחנו נותנים לו כוח מהטענה הזאת לטענה הזאת. עכשיו הוא טוען את זאת, לא את הטענה הזאת. מה הפסוק שבטענה היה לזכות? מאיפה זה בא? גם אין פסוק על זה. אין פסוק שמלמד את מיגו. אז איך זה יכול להיות? אנחנו רואים פה שיש איזשהו סוג אחר של סברות. זה סברות שמטרתן היא לא תועלת משפטית, וזה גם לא סברות שיושבות על חישוב הסתברותי, על אמינות, אלא איזשהו, לא יודע, איזושהי תחושת תדק, כך נכון, אם זה בידיו, הוא יכול היה לזכות, אז בסדר, אז כנראה שיש לו יתרון בסיטואציה הזאת. או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל איזושהי תחושה שכך ראוי לנהוג משפטית, מן משהו כזה, למרות שזה לא אף אחד משני ההסברים הקודמים. אז אני חושב שבהקשר ההלכתי אפשר לראות כמה וכמה עקרונות כאלה, הפללה עצמית, אין אדם משים עצמו רשע למשל. גם שם, אז בעולם המשפטי, אז נוטים לחפש איזה הסברים תוצאתיים. זאת אומרת, אם תאפשר לקבל הרשעה עצמית או הפללה עצמית, אז יהיו עינויים במשטרה, יוצאו ממנו הודעות, צורות בעייתיות, ולכן אנחנו עושרים את זה. למה? כי שם מחפשים תמיד הסברים במונחים של או הסתברות, יש בעיה אם הוא מודה אז משהו פה מפוקפק, זה לא אמין, או במישור של התועלת המשפטית. זאת אומרת, אם אתה תכיר בקבילות של הודעה, של הפללה עצמית, אז אתה מעודד את המשטרה לעשות צעדים בעייתיים, לענות אותו. אבל בהקשר ההלכתי ברור שזה לא זה ולא זה. זה לא חשש מעינויים וזה גם לא בעיה הסתברותית, למעט איזה רמב״ם, שזה סתירה ברמב״ם, אבל יש לזה גם סתירה גם ברמב"ם עצמו, אבל בכל מקרה הרמב"ם הוא תמוה, זה נגד הגמרא בפשטות. והתפיסה הפשוטה היא שלא, אין פה שאלה של אמינות, ואין פה בעיה של תועלת משפטית. ועדיין, לי לפחות, אני לא יודע, אולי אני משוחד אחרי שלמדתי את הסוגיה, אבל יש איזושהי תחושה שאומרת שלא לא נכון לקבל הפללה עצמית. לא נכון להרשיע בן אדם בעדות של עצמו, על עצמו. ואולי זה מספיק גם כן. זאת אומרת, יש משהו בראוי ולא ראוי, או נכון ולא נכון משפטית, לא עובדתית. לא בגלל שיש לי חשש שההודעה הזאת היא הודעה לא אמינה. אלא, לא יודע, זו תחושה שכך נכון לפעול.
אני אומר, במקרה של העצירים, אותם דיינים שדנים את המאה העצירים, הם בוודאות מרשים מישהו שהוא זכאי.
רגע, מגיע, מגיע. זו סברה שאפשר לדבר עליה. עוד רגע אני... לא עוד רגע, אבל בהמשך. אז אני אומר, יש פה בעצם שני סוגי או שני אופציות של הסברים בספרות המשפטית, ואני חושב שבעולם ההלכתי נוסף סוג שלישי. כי בעולם, אני אומר, יכול להיות שגם, אני מניח בעצם, שגם בעולם המשפטי בטח יש כאלה שהולכים בכיוונים האלה, במאמרים שאני קראתי זה לא עולה, וזה לא טיפוסי שם. זה לא טיפוסי, כי מה זה, גזירות הכתוב, זאת אומרת, תגיד לי, או שזה לא אמין, או שיש לי איזשהו שיקול של תועלת, שבגללו אני לא מקבל את זה, מה עוד יכול להיות?
כן. יכול להיות דבר לגבי הקבלה או לא קבלה של עדות שיש בה מרכיב של ספק, זה מאוד שונה מאשר אצל מי יושב רע על הספק. כשאני מקבל עד עם 97% אמינות, אני נדרש לשתי סוגיות. א', האם לקבל או לא את עדותו, ואחר כך הוא הצביע על הרשע. לעומת מצב...
לא הבנתי, מה זאת אומרת הוא הצביע על הרשע?
בן אדם בא ואומר, הוא הרוצח, מצביע על בן אדם, ואני יודע שיש לו 3% טעות. אז קיבלתי שהוא עד אמין במסגרת הסבירות המשפטית. מה שהוא אומר זה 100% נכון. לעומת מצב של אוטובוסים דורסים, אני זה שצריך להפעיל בשיקול שלי את ההסתברות. וזה מה שפסול בעצם השפיטה. שופט לא אמור להפעיל הסתברות.
למה לא?
כדי להפליל בן אדם.
גם כשהוא מחליט שהעד הזה הוא אמין, הוא לא מפעיל הסתברות, הוא גם מפעיל הסתברות.
בתהליך, לא בשביטה.
אני לא רואה את ההבדל, זה הבדל פורמלי. הבדלים פורמליים בין שתי הסיטואציות אני יכול להציג הרבה. אני לא רואה למה זה משנה. אני רוצה לקלוע לאמת, זה מה שאני רוצה. מה אכפת לי, איך יוצא לי 97%, יוצא מפה או יוצא משם. השאלה היא, מה הסיכוי שאני צודק?
זה משנה אם העד אומר, אני בטוח ב-90% שזה הרוצח. אם העד אומר...
העד עצמו יגיד.
העד עצמו יגיד.
יכול להיות שזה יהיה דומה דווקא לאוטובוסים אולי. אני לא יודע, יש מקום להתלבט. אבל עוד פעם,
אתה מקבל את העד עם ה-90%.
אני אומר, זה מאפיין את ההבדל, אבל זה לא מסביר אותו. אני עדיין מחפש את ההסבר. למה יש הבדל כזה?
כמו שאין הרדמה על עדים, אולי על דיינים, מה קרה? אחריות היא בסופו של דבר על העדים. העדים, אם זה משקר...
הגמרא אומרת, לא תהיה שנייה גדולה מראייה. בית הדין עצמו רואה את המעשה, הוא יכול להרשיע. הוא יכול להרשיע בגלל שלא תהיה שנייה גדולה מראייה. אם אנחנו נשמע מעדים, אנחנו יכולים להרשיע. אז אם ראינו בעצמנו, אנחנו לא יכולים להרשיע.
העד עצמו בתוך בעצמו...
זה לא כל כך אומר.
זה הדיין.
זה הדיין. נכון, העד שהוא הדיין בתוך בעצמו. אנחנו מניחים שהעדים ביטוחים בעצמם ב-100%. הדיינים יודעים שיש סטטיסטיקה כזאת.
נכון.
אבל האחריות היא על העד.
ולכן מה?
אז כשאתה, הדיין, אני חושב שאולי זה הטענה פחות.
נכון, הטענה שלו היא בסדר, היא בריאה.
לא, לא הבנתי.
שכאילו התורה נתנה את האחריות על הדיינים לא יכולים להרשיע משהו שאולי קצת קשור, שיכול להיות שיש ודאות של טעות, אבל אם העד הוא זה שטועה, האחריות היא על העד, לא על הבדים.
זה חילוק פורמלי, יש סיכוי של 97% שאני צודק, זה מספיק בשביל להרשיע או לא? מה אכפת לי כל החשבונות הפורמליים האלה? אני רוצה לדעת מה הסיכוי שאני צודק, או מה הסיכוי לטעות. אתה חוזר על אותה שאלה כל הזמן. הסברים כאלה הם הסברים פורמליים. אני בסך הכל רוצה לעשות משפט אמת, זה מה שאני רוצה לעשות.
אולי אתה נותן באמת, באמת, המשפט הוא בעדים, יד העדים תהיה בן ראשונה. העדים, הם באמת כאן, הם שעושים את הדין. רק הבית דין צריך לראות שזה הולכים בכיוון נכון.
שהם לא רמאים.
שאין סיבה לפסול את העד שהוא לא דיין. אבל באמת זה העד שעושה את המשפט.
אוקיי, אבל העד עצמו גם עושה פה משפט בעייתי, כי יש לו רק 97% שהוא צודק.
כן.
הוא אומר
שהוא בטוח, אבל הוא לא צודק. אנחנו יודעים שגם עד בטוח יכול לטעות ב3%. מה זה עוזר כל זה?
אנחנו גם יודעים שיש עדים רמאים, אבל זה...
גם תכניס
את זה לתוך 3% הרמאות. הרמאות זה לא... הרמאות והטעות ביחד זה 3%. לא אכפת לי כרגע מה. יש 3% שזה לא העדות. טוב, השאלה היא, למה אני לא מתחשב בזה?
אבל גם בית דין יכול לטעות, כל זמן בית דין.
נכון.
הם יודעים שהם יכולים לטעות.
אוקיי.
אז איך הם פוסקים
שם? עכשיו אני אשאל אותה שאלה. נכון, היא לחינם. מה זה עונה? אז יש לך עוד שאלה. נכון?
אנחנו לא מקבלים את העדות של האדם על עצמו, אבל סיפרנו אותה, אנחנו אומרים משאב ובגרנו, אנחנו...
זה עדות. הווידוי הוא חלק מתהליך של תשובה, זה לא עדות. אנחנו לא מביאים לידיעתו של הקדוש ברוך הוא שאשמנו ובגדנו, הוא יודע. אנחנו, זה תהליך נפשי של עשיית תשובה. טוב, בכל אופן...
לא יכול להקליט את הביטוי ולהביא לבית משפט.
עדות בעל דין זה בממונות, אבל בעל דין כמעט בן אדם. אבל מעבר לזה, הרבה מאוד מקרים, הבן אדם מצלצל משטרה ואומר, אני הרגתי את החבר.
אוקיי. בהלכה לא. בהלכה לא, במשפט צריך איזשהו סיוע. יש ויכוחים, מה המעמדה של הודעה? הפללה עצמית.
הנה החבר הרוג, זה
סיוע? סיוע, אולי, לא יודע. החבר הרוג אחרת לא היה נפתח משפט, השאלה מי ירג אותו. זה כמו, דיברנו על זה פעם עם קישון, בעין כמונים. אתה יודע, הסקן ההסתדרותי הזה, איך קוראים לו, שכחתי?
דולניקר.
עמית דולניקר, בדיוק. מגיע שם עליהן כמונים, בונה וילה עם אורבות סוסים ובריחה מפוארת, אז בא אליו החוקר של מס הכנסה, אומר לו, תגיד לי, אתה איזה פקיד הסתדרותי, מאיפה אתה בונה את כל זה? אז הוא אומר לו, אני אספר לך סיפור, אתה לא תאמין, אבל זה מה שהיה. חלמתי בלילה שאני צריך ללכת בתאריך 13 לשביעי לצפון, לעץ מסוים, ליד כפר, ללכת 100 צעדים צפונה, 100 צעדים מזרחה, לחפור 3 מטר באדמה, ואני אמצא מטמון. עשיתי את זה בתאריך הנכון, חפרתי, מצאתי מטמון, ובמטמון הזה בניתי את כל הווילה. זה אומר לו, סיפור פנטסטי, ויש לך רצירה, היה לזה? דוי, יש פה וילה, איפה פה באה הווילה? זה בערך מה שאתה אומר, אתה אומר? טוב. אז השאלה הזאת, עכשיו חוזר חזרה לעקוב אחרי הטיעון של דוד הנוח. דוד הנוח בעצם אומר שיש שני מסלולי הסבר בספרות לעניין הזה, או שתי אפשרויות שעולות בספרות. אפשרות אחת זה אפשרות ההסתברותית, אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, גם אם ההסתברות היא אותה הסתברות, אנחנו בכל זאת מעדיפים ראייה מסוג אחד על ראייה מסוג שני, ולכן הוא אומר שצריך איזשהו סוג של אחר של הסבר. אז מה הסוג האחר של הסבר? או יעילות משפטית, זאת אומרת, לא יודע, אולי זה מביא לאיזושהי בעיות עתידיות, או המערכת תסבול מזה, ולכן אנחנו לא, כמו פירות העץ המורעל למשל. מביאים לי תוצאה של הקלטת סתר לא חוקית. אז אני לא מקבל את בארצות הברית, לפחות באופן קטגורי, אני חושב, לא מקבלים ראייה מהסוג הזה, אבל זאת ראייה אמינה לגמרי. תשמע את ההקלטה, מומחים יכולים לבדוק אם זה זהה לקול של המקור, ואתה יכול להרשיע אותו, אתה יודע את העובדות. אתה לא מקבל את זה, למה? כי אתה יודע שאז יתחילו להקליט בצורה לא חוקית, וזה יקרין או ייצור בעיות. זה בדיוק שיקול של יעילות משפטית. שהוא לא שיקול של אמינות. האמינות היא בסדר, אנחנו יודעים את האמת. אנחנו לא נשתמש בראייה. זאת אומרת, אז או שיקולים של יעילות משפטית, או שיקולים אפיסטמיים, שיקולים הכרתיים. אבל השיקולים ההכרתיים במובן של אמינות, עד כמה אני באמת יודע שזאת המציאות, בהקשר הזה לא עובדים. ולכן הוא מביא את ההסבר, שגם המאמר שהזכרתי מביא אותו, זה בהרבה מקומות. הטענה היא שיש הבדל, בין שני סוגי הראיות, במובן הזה שאם באים עדים ואומרים שכך היה, אז אני יכול להגיד שאני יודע שכך היה. יש לי מידע על זה שכך היה. אבל אם אני מסתמך על איזשהו חישוב הסתברותי, אני לא יכול להגיד אני יודע שכך היה. מין איזשהו הסבר כזה. עכשיו, אוקיי, אני מסכים. כולם אחרי זה עושים את התנועות האלה של מה? אז מה? מה זה משנה אם הדבר הזה הוא ידע או לא ידע? תחת את השאלה מה האחוז שלי צודק. מה זה משנה אם זה נקרא ידע או לא נקרא ידע? עכשיו תראו, הוא אומר, דוד הנוח הולך כתוצאה מזה, הוא רוצה להראות, הוא רוצה להגדיר, הוא רוצה להגדיר מה זה נקרא, מה זה נקרא ידע. ואז הוא אומר, או נסח את זה ככה. הוא בעצם אומר, הבעיה
הבעיה ש, של ה, של ה, של ה, הסבר הזה, שזה נקרא ידע וזה לא נקרא ידע, שהוא לא הסבר שנתלה בתוצאה משפטית כלשהי, אלא זה הסבר של עצמו. אני רוצה שיהיה רק על בסיס ידע ולא על בסיס משהו אחר. ונגיד שהצלחתי להוכיח שזה נקרא ידע וזה לא נקרא ידע, בלי קשר לשאלה של ההסתברות, כן? זה לא, אין לזה שום תוצאה, אין לזה שום תוצאה משפטית. ולכן הוא לא מוכן לקבל הסבר כזה. ואז הוא מציע, יש לו מהלך מאוד חביב.
ותכף להסביר את המשפט האחרון.
הוא אומר שהוא לא מוכן לקבל הסבר כזה שזה נקרא ידע וזה לא נקרא ידע. אם תראה לי שיש תוצאה משפטית, אז אני מבין. כי ההסתברות היא אותה הסתברות. אז מה אכפת אם קוראים לזה אני יודע או לא קוראים לזה אני יודע? תוצאה, כמו שאמרתי קודם, למשל פירות העץ המורעל, שכן תועלת כלשהי, או מניעת נזק, או משהו כזה. אז לכן הוא אומר ככה, הוא עושה איזשהו מהלך לוגי קצת מפותל, הוא בעצם רוצה לטעון את הטענה הבאה. הוא אומר לנו ככה, בואו אני אראה לכם שאנחנו עושים שיקול שעושה הבחנה בין ידע ולא ידע, גם בהקשרים לא משפטיים. אז אני אראה לכם שהשיקול שמבחין בין ידע ולא ידע, הוא לא שיקול שהוא תוצאה של איזשהו שיקול פי. ההבחנה הזאת אומרת גם בהקשרים אחרים. ואז הוא מביא דוגמה, את הדוגמה הבאה. נגיד שאדם קונה כרטיס הגרלה. והסיכוי לזכות בו הוא 1 למיליון. עכשיו, הגרלה כבר נערכה, והוא לא יצא. אבל הוא לא יודע בינתיים את התוצאות, אבל הוא לא יצא. האם הוא יכול להגיד, אני יודע שלא עליתי בהגרלה? אתה יכול להגיד, אני משער. אתה יכול להגיד, רוב הסיכויים. אני לא יכול להגיד, אני יודע שלא זכיתי בהגרלה. זה אומר סיפור אחר. הוא לא זכה בהגרלה, והתפרסמה מודעה בעיתון, מי זכה בהגרלה. זאת אומרת, הוא רואה שהוא לא זכה. עכשיו, יש סיכוי כמובן שנפלה טעות דפוס בעיתון, נכון? קורה לפעמים, אוקיי? לפעמים הטעויות הן אפילו סתם טעויות דפוס. הרבה פעמים הטעויות הן טעויות שמכניסים אותן. אבל יכול להיות שיש טעות, נכון? אז עכשיו, האם עכשיו קרה בעיתון שהוא לא זכה? הוא יכול להגיד לא זכיתי? אני יודע שלא זכיתי. התחושה היא שכן, אוקיי? למרות שעוד פעם, אפשר להגיד בחישוב הסיכויים, נניח לצורך הדיון, שבחישוב הסיכויים זה דומה. ואין שום בעיה להראות סיטואציות שבחישוב הסיכויים זה יצא דומה. למה פה אני אומר אני יודע ופה לא? כאן זה כבר לא שאלה משפטית. זה לא קשור, לא עומד פה שום דבר משפטי לדיון. אני פשוט אשאל איך אני מתייחס לסיטואציה. רואים שההבחנה הזאת בין סיטואציה שבהם אני יכול להגיד אני יודע, וסיטואציה שאני לא יכול להגיד שאני יודע, למרות שזו אותה הסתברות, היא הבחנה שקיימת בהקשרים פילוסופיים אחרים. דווקא בהקשרים משפטיים. אז זה אומר שיש פה משהו שהוא לא רק תועלת משפטית. עכשיו השאלה היא, אז מה זה הדבר הזה? עכשיו, הוא רוצה לטעון, כדי לא לוותר על המסלול המשפטי. אבל הוא אומר, כיוון שהסבר בעולם המשפטי הוא רק אחד משני שאמרתי קודם, אז הוא מציע את הדבר הבא. הוא אומר, למה באמת הדבר הראשון נקרא ידע, והדבר השני לא נקרא ידע? אז הוא קורא לזה קריטריון הרגישות. בוא נניח שהמציאות הייתה שונה. היפותטית, זה counterfactual, כן? אני מניח מצב נוגד מציאות, מצב שלא היה, אבל בוא נניח שהמצב היה שונה, אילו המצב היה שונה. אז אם נגיד אני הייתי זוכה בהגרלה, במקרה הראשון הייתי חושב אחרת, במקרה אני הייתי האחד למיליון שזכה, אבל אני לא יודע מה תוצאת ההגרלה. האם אני יכול, האם משהו באמירות שלי היה משתנה?
לא.
כלום, נכון? ההסתברות היא אותה הסתברות, אחד למיליון, קודם חשבתי שלא זכיתי, וגם עכשיו, זה לא משנה מה קרה בפועל. מה שקרה, מה שאני חושב, לא רגיש למה שקרה בפועל. מה שקרה בפועל לא משפיע על מה שאני חושב, נכון? זה נקרא דבר שאני לא יכול להגיד שאני יודע. למרות שההסתברות היא הסתברות, אחד למיליון, אבל אני לא יכול להגיד שאני יודע, כי אין לזה שום קשר למה שקרה. זה שיקול אפריורי כזה, זה חישוב הסתברותי. מה קורה במצב השני, שמתפרסמת ידיעה בעיתון? אם אני הייתי זוכה, כמעט שהעיתון היה מפרסם שאני זוכה, נכון? כי הסיכוי לטעות הוא 1 ל-1,000, לא יודע, 1 ל-100,000, לא משנה כמה. בדרך כלל מה שכתוב בעיתון, לגבי זכיות בלוטו לפחות, זה נכון, אוקיי? זאת אומרת, אם אני כן הייתי זוכה, הקאונטרפקטור, כן הייתי זוכה, בעיתון היה כתוב שהייתי זוכה. ואז אני הייתי אומר שאני באמת זכיתי. למרות שאולי העיתון טעה, נכון? כן, אז העיתון יכול להיות עדיין שטעה. אבל כאן כן הייתי אומר שזכיתי, זה אומר שהמציאות משפיעה על מה שאני חושב. או מה שאני חושב, בעצם יש לו איזושהי אינטראקציה למציאות. לכן פה אני יכול להגיד שאני יודע. אני יודע למה, כי מה שקרה במציאות קובע את מה שאני חושב. זה לא שאלה של סיכוי, אלא שאלה של האם מה שאני חושב שאוב ממשהו שאני יודע על המציאות, או מאיזשהו חשבון כללי שבכלל לא קשור למה שקרה במציאות. למרות שעוד פעם, הסיכוי לטעות הוא אותו סיכוי בשני המקרים. אבל פה אני יודע ופה לא. עכשיו הוא אומר, אוקיי, עכשיו הגדרנו את המושג ידע. אבל השאלה היא עדיין בעינה עומדת. זה שהגדרנו את ההבדל, זה עוד לא מסביר למה כאן אני אקבל את זה כראיה וכאן אני לא אקבל את זה כראיה. בסופו של דבר מה שחשוב לי זה לצדוק בדין. מה אכפת לי אם זה נקרא ידע וזו נקרא ידע? בינתיים רק הגדרנו את המושג מה זה נקרא לדעת. ואז הוא טוען את הטענה הבאה. הוא אומר, נכון, זה באמת לא משנה. אבל משום מה, קריטריון הרגישות משפיע בשני הקשרים. זאת אומרת, כשאני שואל אם אני יודע אם זכיתי בהגרלה או לא, זה הבחנה פילוסופית, זה לא קשור למשפט, זה לא קשור... לא משנה איך אדם מתייחס לסיטואציה כזאת. אז בסיטואציה הראשונה אני אומר, לא נכון להגיד שאני יודע שלא זכיתי, ובסיטואציה השנייה כן נכון לומר שאני יודע. זאת אומרת, אם השאלה הפילוסופית מתי לקרוא לדבר הזה ידע, היא אכן נקבעת על פי קריטריון הרגישות. שזה נכון. לא מעניין את המשפטנים, לא משנה, אבל לפילוסופיה זה נכון. אוקיי? בעולם המשפטי גם קריטריון הרגישות משפיע, אבל לא בגלל שזה ידע וזה לא, אלא זה שבר תועלתי. הסבר תועלתי. למרות שזה אותו קריטריון, קריטריון הרגישות. לכן הוא אומר שאנשים, עוד מעט אני אסביר מה ההסבר התועלתי, אבל הוא אומר, כיוון שקריטריון הרגישות משפיע בשני המקומות, אז אנשים מתבלבלים וחושבים שגם בעולם המשפטי מה שחשוב זה שהאם זה כן ידע או לא ידע, זה לא נכון. מה שחשוב זה קריטריון הרגישות. בהקשר הפילוסופי, קריטריון הרגישות מגדיר מה זה ידע ומה זה לא ידע. בהקשר המשפטי, קריטריון הרגישות אומר שכך נכון להתנהג. למה? אז הוא אומר ככה. במקום שבו התוצאה לא רגישה לסיטואציה, תבינו, למשל באוטובוסים או אצל האסירים, התוצאה אין רגישות, נכון? אם האסיר ישתתף או לא ישתתף, הפסק דין שלי עליו יהיה אותו דבר. אחד למאה, אני לא יודע אם הוא ישתתף או לא. אם האמת היא שהוא ישתתף, או שהאמת היא שהוא לא ישתתף, הפסק דין שלי יהיה אותו דבר. לא מתקיימת שם הרגישות. נכון? אותו דבר באוטובוס, האמת היא שזה היה אוטובוס מהחברה הכחולה, או אוטובוס מהחברה האדומה, זה בכלל לא משנה. אני הייתי אומר אותו דבר, כי רוב האוטובוסים, החברה הכחולה. אין, לא מתקיים קריטריון הרגישות. לכן אנשים משום מה אומרים, אז כנראה שמה שלא נקרא ידע, אי אפשר לשפוט על פי. זה לא נכון, זה שטויות. הקריטריון הרגישות הוא חשוב בגלל התועלת המשפטית. ולמה? הוא טוען שאם אנחנו נשפוט במקום שבו אין רגישות, המשפט לא ישיג את מטרתו. אתה רוצה הרי להרתיע בן אדם. עכשיו אתה אומר לו, תראה, אני אשפוט אותך כך או כך, מה זה משנה אם עשית את זה או לא עשית את זה. אתה תקבל את אותו פסק דין. אז מה הטעם להעניש? אתה מעניש בן אדם כדי להשיג הרתעה. אבל אם לא משנה מה שהוא יעשה, הוא יקבל את אותו פסק דין, הוא יורשע בכל, נגיד האסיר. האסיר שוקל האם להשתתף בהתפרות או לא להשתתף בהתפרות. אוקיי? עכשיו הוא יודע, יש 99% שהשתתפו. אז כשהוא יעמוד לדין, הוא יורשע. בהנחה שאנחנו מרשיעים. הוא יורשע בכל מקרה. אז העונש לא ירתיע אותו מלהשתתף בהתפרות. אז כיוון שכך הוא טוען, שלא בגלל שזה ידע וזה לא ידע, אלא בגלל שקריטריון הרגישות מראה לנו שיש תועלת משפטית במדיניות הזאת. שנייה אחת. כיוון שקריטריון הרגישות משחק בשני השדות האלה, בשדה המשפטי הוא מראה איפה יש תועלת ואיפה אין, ובשדה הפילוסופי הוא מגדיר מה זה ידע ומה זה לא ידע, אז אנשים מתבלבלים ואומרים, זה ההבדל בין ידע ולא ידע, הוא מה שקובע את הקריטריון המשפטי.
למה? וזה לא נכון. למה לקרוא לזה ידע ולא ידע? שיקרא לזה ישר בשם ולא ידע.
זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר. אל תקרא לזה ידע ולא ידע, כי זה לא נכון.
רגישות ולא רגישות.
נכון, זה מה שהוא אומר בדיוק. הוא אומר, אתם טועים שאתם קוראים לזה ידע, ידע ולא ידע זה לא משנה. אבל בבסיס ההבחנה בין ידע ולא ידע של הרגישות, תדברו על זה, זה מה שחשוב.
אבל מה אם התראה לא הסיבה למשפט, אולי משום סדק? אוקיי,
יש פה הרבה אירועים אפשר להגיד, אני לא מקבל את ההסבר הזה.
יש פה עוד אירוע. אני עכשיו בין המאה העשירית, ואני רואה אחד שיושב בצד. אני אלך ואני אשתתף בלינץ'. זה באמת לא סיטואציה, אתה עולה את המשפט.
לא הבנתי.
אתה אמרת שאם היינו הורגים את כולם, אין לי שום אינטרס לא להשתתף בלינץ'.
זאת אומרת, העשיר ה-99, לא העשיר ה-100.
אני עכשיו ה-99, אני רואה אחד שלא משתתף. אני אלך ואני אחתוך לו יד. אני יודע שאני לא...
גם אם אתה לא רואה אף אחד, מה ההבדל בין ה-99 וה-100? אתה תמיד משתתף,
כי
אתה
מורשע בכל... אני רואה אחד שלא משתתף, אז אני מכיר את התועלת המשפטית לא טובה הפעם. כי אז...
גם אם אין אף אחד שלא משתתף. גם אם כולם משתתפים, אתה תלך ותשתתף. כי ירשיעו אותך בכל מקרה על פי הרוב. זה לא משנה אם יש אחד שלא משתתף.
אני אומר הפוך. אני עכשיו יש לינץ' בסוער המסכן הזה. החוק הוא כמו שאנחנו יודעים. לא מחשיב, מספיק אחד לא משתתף. אני רואה אחד שלא משתתף. החוק הזה מעודד אותי להשתתף.
אתה טוען כנגד המסקנה, לא כנגד הבא המילה. אם אנחנו לא מקבלים ראיות כאלה, אז נכון, נכון. יש בהרבה מאוד, אני יכול להראות בכל מיני סיבות שהתועלת המשפטית היא הפוכה. יותר מזה, בהקשר למשל של האוטובוסים, להבדיל מהאסירים, באוטובוסים זה משפט אזרחי, לא משפט פלילי. משפט אזרחי, כשאני רוצה לך שתשלם, זה לא כדי להרתיע. אתה צריך לשלם, כי עשית נזק. זאת אומרת, תחזיר את הנזק, מה זה קשור בכלל לשיקולי הרתעה? במשפט אזרחי, אבל גם לא מקבלים את הראיה הזאת. אז מה, למה? בקיצור, אני לא מקבל את ההסבר שלו. אז השאלה, טוב, אז מה כן ההסבר?
פשוט יש הבדל בצורך הרשעה, או מה צריך, עדות.
מילים, מה זה? אני צריך לוודאות. מה זה על עדות? השאלה איך מגיעים לוודאות?
עדות זה פעולה אקטיבית. הסטטיסטיקה זה משהו פסיבי.
ולכן?
כדי להרשיע, אני צריך שמישהו...
למה? למה? אני מבין, זה ההגדרה. שואל למה? אני לא שואל מה ההגדרה, את ההגדרה אני יודע. שואל למה זה ככה? הרי אם זה 99%, זה גם זה 99%, זה מה שאני צריך. אני רוצה לשימי משפט צדק, זה מה שאני רוצה. מה אכפת לי כל ההגדרות הפורמליות האלה? תראו, אני אציע לכם שלושה הסברים. יש קשר ביניהם, אבל לא, זה לא, לא בהכרח אותו דבר בדיוק. ההסבר הראשון תלוי במה שדיברנו בשיעור הקודם. אני אזכיר לכם רגע, עשיתי הבחנה בין רוב דה איתקמן ורוב דה איתקמן, לא עשיתי, מה עושה? ושאלנו שם על שיטת החינוך, רב שמעון שקופ, שאל על שיטנוך, למה רוב בבית דין עכשיו רוב דה איתקמן? הגמר אומר שזה רוב דה איתקמן. הרי לפי הסבר של החינוך, למה אני סומך על הרוב בבית דין? כי ברוב המקרים שקרו, הרוב, כשהיה מחלוקת של רוב נגד מיעוט, הרוב צדק. אז הרוב שהמקרה שלפניי הוא אחד ממנו, זה רוב ההתדיינויות שהיו בכל המקומות בכל הזמנים. זה לא דיין מתוך אוסף דיינים שעומדים לפניי. ולכן זה רוב דלית הקמן. כך שואל רב שמעון שקופ. אז אני הסברתי שם כך, אני רציתי לטעון, ואמרתי שאולי לזה הוא מתכוון, כי הוא אומר שרוב דלית הקמן הוא לא סטטיסטיקה, וכולם אומרים זה שטויות, מה זאת אומרת, זה איפה, זה אפילו עוד יותר סטטיסטיקה, ואני ניסיתי להסביר למה הוא צודק, למה זה לא מטעמי, הוא לא אומר את זה באמת, אבל אני באמת, אני מסכים איתו לקביעה, לשורה התחתונה, זה לא סטטיסטיקה. והסברתי שנגיד שאני מוצא חתיכת בשר ברחוב, ויש 9 חנויות כשרות ואחת טריפה, אין לי דרך לעשות ניסוי מבוקר שיראה מה הסיכוי שזה יקרה. ולכן בעצם, מה שאני מחליט שהסיכוי הוא 90% הוא לא תוצאה של סטטיסטיקה בכלל. הוא תוצאה של סברה אפריורית. לא תוצאה של מדידה או תוצאה של ניסוי, הכללה על בסיס מדגם כמו שאנחנו עושים במדע. אלא, יש לי 10 אפשרויות, 9 מתוכן הן כאלה, אחת היא כזאת. ההנחה, בהיעדר שום מידע אחר, ההנחה היא זה. את ההנחה היא שזה כנראה בא מחנות קשרה. 90%. אבל מילה 90% היא מילה מבלבלת. שום קשר ל-90%. אף אחד לא יכול להראות לי שזה באמת 90%. אף אחד לא יכול להראות לי את זה. זה לא באמת 90%. ההנחה שזה בא מחנויות הרוב היא הנחה אפריורית, היא לא תוצאה של חישוב. אז זה לא רק שה-90% הוא לא בטוח, זה פשוט לא 90%. אלא שבהיעדר מידע, אז אני אניח שזה בא מחנויות הרוב ולא מחנויות המיעוט, זה סברה אפריורית. ואני חושב שזה הסיפור גם בהקשר המשפטי. כאשר אני רואה 100 אסירים ש99 מתוכם מתנפלים על סוהר ואחד לא, ואני אומר שיש סיכוי של 1% שהאסיר הזה זכאי ו99% שהוא חייב, זה שטויות. זה שטויות. אין פה שום תהליך מקרי שקורה בתוך התפלגות שאומר לי שזה מקרה 1 ל-100. פשוט לא נכון. מה, מישהו בדק באופן מקרי את האסירים? בדיוק. מישהו בדק באיזשהו אופן, בחר אסיר מקרי. אם היית בוחר אסיר מקרי מתוך 100, אז הסיכוי שאסיר מסוים יבחר זה 1 ל-100. זה אני מוכן לקבל. אם אתה בוחר מקרי, אם אתה יודע שהבחינה היא באמת מקרית, וגם זאת שאלה איך יודעים. אבל נניח, אבל פה זה לא המצב. כי היו אסירים שהתנפלו, היו אסירים שלא התנפלו, כל אחד בחר מה שהוא בחר. אחד לא התנפל. עכשיו, מה זה? אין פה התפלגויות, אין פה תהליך אקראי, אין פה שום דבר. הסיכוי הוא לא 1 ל-100, זה פשוט טעות. אלא מה? בהיעדר מידע, אם אין לי שום מידע אחר, אז אם היית שואל אותי מה אני מאמר, אני הייתי מאמר 99 נגד 1 שהוא כן השתתף. לא יודע, אם אני חייב לאמר מצד אחד, ומצד שני אין לי שום מידע. נכון, אבל זה לא אומר שיש פה באמת סיכוי של 99%. פשוט לא נכון. וכיוון שכך, הטענה שלי, זה שההבדל בין המקרה של ה... של העדים על ההתפרעות לבין המקרה של הסטטיסטיקה של ההתפרעות
היא שבמקרה של העדים, זה קביעה סטטיסטית שהם טועים ב-3%. כי יש לי, אני יכול לעשות ניסיונות ולראות אם אנשים רואים טוב או לא טוב. פשוט שואל אותם מה ראיתם, בודק האם מה שהם ראו נכון. ואני אמצא, נגיד ש-98% מהפעמים הם ראו נכון, ו-2% הם לא ראו נכון. אז על סמך הבדיקה המדעית, אני יכול לעשות הכללה ולהגיע למסקנה ש-98% שהם רואים נכון, כמו חוק טבע. אז את הדבר הזה הוא באמת 98%. ה-98% במקרה הזה הוא תוצאה של ידע. ה-98% במקרה של ה-99% במקרה של האסיר שלא השתתף, הסטטיסטיקה, אין לי בכלל ידע של 99%, זה תוצאה של היעדר ידע. אין לי שום ידע, לא ידע במובן כמו שאמרתי קודם, שזה אני יודע, אלא בהיעדר מידע. שאני, למשל, אתם לא יודעים שיש קוביה, אני מטיל קוביה, אתם לא יודעים עליה כלום. לא יודעים אם היא הוגנת או לא הוגנת, קוביה הוגנת יש סיכוי שישית על כל פאה, נכון? אבל אם יש פה קוביה, אין לכם מושג מה, אולי היא הוגנת, אולי לא. ואני שואל אתכם, מה הסיכוי שנופלת על שתיים?
שישית.
הייתם אומרים שישית, נכון? גם אני הייתי אומר שישית. למרות שום מידע, אם הקובייה היא הוגנת, אני יודע שהיא הוגנת. אז הסיכוי שישית הוא סיכוי מבוסס חישוב. זאת אומרת, אני עושה חישוב, ואני אגיע למסקנה שהסיכוי הוא שישית, זה בסדר גמור. לא בטוח זה יקרה, אבל אני אומר, אני יודע שזה הסיכוי. אבל אם אני לא יודע כלום על הקובייה, אז אני עדיין אניח שהסיכוי הוא שישית, אבל זה סתם הנחה אפריורית. זה הנחה שהיא נובעת מבורות. מחוסר ידע, לא בורות במובן השלילי, אין לי ידע. אני
יכול לעשות בדיקה של רוב...
אני יכול לעשות בדיקה, ונגיד שאין לי דרך לעשות בדיקה, הייתה פה את הקוביה, אז דרכו אותה לים. עכשיו אני שואל מה היה. בסדר, לא חשוב.
לא, אתה יכול לעשות בדיקה על רוב הקוביות.
מה, כמה מהקוביות? כן. אז עוד פעם ירוב די את הקמן. השאלה היא איך בחרת את הקוביה הזאת. אבל זה לא יעזור, לא יפתור את הבעיה.
זה כמו איך בחרת את העדים האלה.
בסדר, בדיוק. אבל אתה לא יודע איך בחרת, אתה לא יודע איך התהליך הזה קורה, מה ההתפלגות. אין דרך לדעת את זה.
אז העדים שבפניי, אומנם 98% מהעדים דוברי אמת, אבל אין לי מושג עם העדים האלה.
לא, אבל פה אני מניח תמיד, אז דיברתי על זה כשדיברתי על רוב דלי תקמן, אמרתי שברוב דלי תקמן אנחנו עושים הכללה מדעית. עכשיו, הכללה מדעית תמיד מניחה שהמדגם שלפניי הוא מדגם מייצג. זו תמיד הנחה. אתה לא יכול לדעת, יכול שיש פה איזשהו משהו שהוא מיוחד לאוכלוסייה הזאת, נכון? אבל זאת הנחה שהיא במסגרת המדע. זאת אומרת, אנחנו רואים, אם אני לא רואה אינדיקציה אחרת, כנראה פוזיטיבית אני אומר שזה מתגם מייצג, לא שבהיעדר מידע אין לי מה לעשות. אז אני מסכים, גם פה יש איזשהן הנחות, אלה הנחות שאנחנו משתמשים מהן גם בהקשרים מדעיים, וזה כנראה עובד. אבל פה זה סתם היעדר מידע, האמת היא שזה לא 99%, זה לא שזה 99%, רק אתה לא יודע לבסס את ההנחה הזאת. לא, אני גם לא אומר שזה 99%. זה לא נכון שזה 99%, אתה לא יודע כלום על זה. רק בהיעדר מידע, אם אני צריך לאמר, אז אני אמר על 99-1, אבל זה סתם, זה חוסר ידע.
זה במקרה של 99 אסירים?
כן.
אבל לא אמרת שיש לך מצלמה שאחד ישב בצד? זה לא נחשב ידיעה?
לא, זה נחשב ידיעה שאחד ישב בצד, אבל מה הסיכוי שהאחד שבא לפניי היה האחד הזה או לא? זה השאלה שאני שואל, אני יודע שאחד ישב בצד ב-99, אבל השאלה שאני שואל היא שאלה על ציר מסוים, שבא לפניי. ובמקרה הזה, אז לכן אני טוען שההבדל הזה הוא הבדל מהסוג הראשון, הפשוט, זה הבדל הסתברותי. זה הבדל הסתברותי. אני לא יכול להרשיע על בסיס ראיות סטטיסטיות. למה? כי מה שקוראים שם ראיות סטטיסטיות, הכוונה ראיות שמבוססות על היעדר מידע. זה שאתה רוצה להניח הנחות ולהמר על קוביות, תעשה מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לקצת בינם לכלא לעזור דבר כזה. אתה לא יודע עליו כלום. אתה לא יודע גם שסיכוי 99% שהוא השם. גם את זה אתה לא יודע. אם הייתי צריך להמר ולא הייתה לי ברירה, הייתי אומר, טוב, 99% אני מאמר על זה. כי זה סתם, כי אין לי ברירה ואני צריך להמר על משהו. אין לי מוצא אחר, אני לא יודע מה לעשות אחרת. אבל במשפט אני לא מאמר, אם אין לי בזה, אני לא פועל. וכיוון שכך, אני חושב שבצדק לא שופטים בבסיס הראיות האלה. זה פשוט ההבחנה בין רוב דעית אבל איתה כמה. זה הכל. גם באוטובוסים של אוטובוסים כחולים ואוטובוסים אדומים, זה אותו דבר. יש לפניי, התפלגו 99% נגיד האוטובוסים הכחולים, אחוז אחד האוטובוסים האדומים, אותו דבר כמו אסירים. אתה לא יודע שיש 90, אתה לא יודע מה ההתפלגות של האוטובוסים לפגוע. אבל אם אין לך שום מידע, אתה אומר, טוב, אם רוב האוטובוסים הם כחולים, אני אאמר על 99 נגד 1. בדיוק מה עם האסירים. אי אפשר להרשיע דבר כזה. גם לא במשפט אזרחי, לא במשפט פלילי. אי אפשר, כי אין באמת 99% פה. זה סתם שגרה דלישנה. זה לא סטטיסטיקה.
לא הבנתי. לגבי החניות, בשר, אמרת שאם היה לנו מצלמות או איזה דרך לבחון את זה, כן הייתי.
נכון. גם פה הייתי אומר את זה.
כאן יש לנו מצלמה.
לא. זה אותה שאלה כמו מי שקודם.
כן, אני יודע.
לא, אין לי מצלמה שאומרת מי האסיר שעומד לפניי. מאיפה הוא בא.
ב-99
תעשה ניסוי מבוקר, אתה יודע מתי זה יהפוך לרוב דלי תקמן? אם תעשה ניסוי על 100 התפרעויות, בסדר? ואני לא יודע מה, ותבדוק איך אתה מצליח להוציא אסיר באופן מסוים ולוודא שהוא באמת 99% שייך לאוכלוסיית הרוב. סתם מילים, אין דרך לעשות את זה. אז אתה יכול להגיד, האסיר שבא לפניי כנראה שייך לאוכלוסיית הרוב. זה שזה 99 אסירים השתתפו ואחד לא השתתף, זה ברור, זאת עובדה, אני לא מערער עליה, זה ברור. אני שואל רק, האם זה אומר שהאסיר שעומד לפניי, יש 99% שהוא שייך לאוכלוסייה ההיא. על זה אני לא יודע לעשות ניסוי. אם מישהו יצליח לעשות ניסוי, אז אני אקבל את זה, זה יהיה רוב דלי תקמן. אז לכן, זו נקודה מעניינת, בגלל שבנקודה הזאת, בעצם מה שאנחנו רואים, זה שדווקא למרבה ההפתעה, למרות שכולם חושבים באופן ברור שהאופציה הזאת ודאי לא יכולה להיות, האופציה ההסתברותית. מה שיש זה או האופציה התועלתנית, או הגזירות הכתוב ההלכתיות, מה שדיברתי קודם, לא נכון. בעיני ההסבר הוא ההסבר ההסתברותי פה. רק שזה הסתברות, זה טריקי קצת. כשההסתברות מבוססת על חוסר ידע, אתה לא יכול להסתמך עליה. זאת הנחה שאם אין לך ברירה, אתה תעשה אותה. אבל במשפט יש לך ברירה, אתה יכול לא להרשיע.
זה הרוב דעית הקמן.
מה?
זה הרוב דעית הקמן.
כן, הרוב דעית הקמן, בדיוק. הרוב דעית הקמן זה הסתברות שמבוססת על ידע. זה חוק מדעי. אתה מסתמך על ידע, זה על ידע שיש לנו. ולכן שם אנחנו קצת חוזרים להבדל בין משהו שאני יודע ומה שאני לא יודע. אבל כמובן מזווית אחרת לגמרי. זה לא הבדל פילוסופי, זה הבדל הסתברותי. זה פשוט הסתברות, ההבדל הזה. אז זה נקודה מעניינת, כי בשני המקומות אנחנו משתמשים במונת 99%, ובכל זאת אני טוען שיש פה הבדל הסתברותי, ולא משהו אחר. כי ה-99% פה זה סתם שגרדל ישנה. זה לא באמת התפלגות אמיתית. זה הסבר ראשון. ההסבר השני, אני צריך בשבילו הקדמה קצרה, יש הגמרא בבבא קמא, בדף מ"ו, הגמרא מביאה מחלוקת רב ושמואל, האם הולכים בממון אחר הרוב. כתוב, דעית, מר המוכר שור לחברו ונמצא נגחן, רב אמר, הרי זה מקח טעות. ושמואל אמר, יכול שיאמר לו, נשחיתה מחרטיב לך. יש מישהו מחר לשני שור, והשור הזה מתברר שהוא נגחן, אני לא יכול להשתמש בו לחרישה. אז אני בא אליו, ואני אומר, תחזיר את הכסף, קח את השור שלך, תחזיר את הכסף, אני מקח טעות. אז אומר לו הבן אדם, מה, אני מכרתי לך את זה לשחיטה. שחיטה, השור יכול לנגוח כמה שהוא רוצה. אתה שוחט אותו וזהו. שור לחרישה, אתה לא יכול להשתמש בשור נגחן. אבל שור לשחיטה, זה לא משנה. אז אומר לו, לא, אני קניתי לחרישה, לא לשחיטה. אז יש ויכוח, האם העסקה הייתה למטרת חרישה או למטרת שחיטה. אז למסקנת הגמרא, אני מדלג, רב אמר, הרי זה מקח טעות, זיל בתה רובה. ורובה דאינשי, לריד יהודה זבנה. זאת אומרת, רב טוען שהולכים אחרי הרוב, ורוב האנשים קונים לחרישה, לא לשחיטה. זאת המציאות. ושמואל אמר, יכול שיאמר לו, לשחיטה מחרטיב לך, ולא אזלינן בתערובה. כי אזלינן בתערובה באיסורה, אבל בממונה לא אזלינן בתערובה, אלא המוצאים לחברו עליו הראיה. שמואל אומר, לא הולכים ממון אחר הרוב. ולכן, לא משנה לי שהרוב מוכרים לחרישה. אז וכך פוסקים?
שמה, תוכיח לי שמחרת לשחיטה ולא
לשחיטה. כן, כן. אז הוא מוציא לחברו, אז שיוכיח.
שיוכיח שמה הכוונה של המוכר רגע?
מה הייתה ההבהרה בזמן העסקה? בזמן המוכר שלא יותר בעיה. מה היה ביניכם בעסקה? האם היה ברור בעסקה שזה שור לשחיטה? אז הטענה בעצם זה שלא הולכים ממון אחר הרוב, מחלוקת רב ושמואל בדיני ממונות, אנחנו פוסקים כמו שמואל. הלכה כמו שמואל בדיני וכמו רב ואיסורי. אז בעצם לא הולכים ממון אחר הרוב. אבל יש סוגיות אחרות שבהן רואים שכן הולכים ממון אחר הרוב. למשל, תביא דין, שיש רוב בין הדיינים, שניים נגד אחד, אז הולכים אחרי הרוב, גם בדיני ממונות. ולומדים את זה מאחרי רבים להטות. וכבר ראינו שההליכה אחר הרוב זה עיקרון שנלמד מהפסוק שאחרי רבים לעטות. אז המקור שמלמד אותך את הליכה אחר הרוב עוסק בדיני ממונות. אז איך אתה יכול להגיד שממון לא הולכים אחר הרוב? כך שואל תוספות, וכך שואלים עוד ראשונים. תוספות בסנהדרין עונה תשובה אחת, תוספות בבבא קמא בדף כ"ז, בסנהדרין ג' ובבבא קמא כ"ז עונה תשובה אחרת. תוספות בסנהדרין אומר, תוספות בבבא קמא אומר שהרוב בבית דין הוא רוב מיוחד, לא משנה, זה לא חשוב לענייננו, אבל העיקרון הוא שבאמת לא הולכים אחר הרוב בממונות. רק בבית דין כן הולכים אחר הרוב, כי זה עיקרון מיוחד. המיעוט הוא כמנדלייטה, יש שם עניין אחר. ויש רב חיים מפורסם על זה. אבל יש, התוספות בסנהדרין אומר הפוך.
אבל בעצם גם שמואל מסכים שהולכים עם המון אחר הרוב. אבל הרוב לרידיה הוא רוב מיוחד. הוא רוב גרוע. ושם שמואל אמר שלא הולכים אחר הרוב. התוספות לא מסביר. למה זה רוב גרוע? אז רב שמעון סקופ מסביר את הדבר הזה לפי רמב"ן. יש רמב"ן במלחמות בקידושין. ושם מדובר על איש קידש אישה בפחות משווה פרוטה. ואחרי זה, אנחנו רואים שהוא שלח למתנות. אז השאלה אם המתנות האלה התכוונו לתקן את הקידושין, ולעבוד פרוטה לקידושין, ואז היא מקודשת או לא. כלומר, את עולה את זה שם בשאלה, האם באותו מקום נוהגים לשלוח סבלונות, כן, מתנות מהחתן לקלה, לפני הקידושין או אחרי הקידושין. אם נוהגים לשלוח לפני הקידושין, אז בעצם, אז זה לא קידושין, זאת אומרת, זה מתנות שלא התכוונו לקדש. האם זה אחרי הקידושין, אז יש חשש שהוא התכוון, לא חשש, התכוון במתנות האלה לקדש, אז לתקן את הקידושין שהיו, ולכן זה כן קידושין. מחלוקות בין ראשונים, איך להבין שם את הגמרא, לא חשוב כל כך לעניינם. הגמרא שם אבל אומרת שהולכים אחרי הרוב, שואל שם הרמב"ן, למה לא חושבים למיעוט? אז אומר הרמב"ן, לא יודע שם, הוצאה מחזקה, לא חשוב, אבל מה שחשוב להסברה של הרמב"ן. הרמב"ן טוען שבמצבים כאלה לא הולכים אחר הרוב. למה? זה אומר, אני אקרא לכם את לשונו של רב שמעון שקוט. המוכח מדבריו שמעידים תורה מעני רוב כזה גם עניין איסור אשת איש, אלא שהחמירו חכמים. ועל פי מה שכתבנו, העניין שרוב כזה הוא רוב של תורה ולא רוב שכלי. הוא מעני מן התורה, אלא שהחמירו חכמים. ומשום אך יגמרו בה לרידיה זבני, אינו רוב שכלי. ואם אדם זה היה צריך לשחיטה, אינו יוצא עניין זה כלל נגד חוקי הטבע ורגילות. נגיד שהבן אדם רוצה לקנות שור לשחיטה. מיעוט האנשים קונים שור לשחיטה, נכון? אבל יש כאלה שקונים. גם אין בזה שום דבר מוזר שבן אדם קונה שור לשחיטה. יש כאלה שקונים שור לשחיטה. בא בן אדם ואומר, אני קניתי או מכרתי, לא משנה, שור לשחיטה. מה הבעיה? יש בזה איזושהי בעיה? זה שרוב האנשים לא עושים את זה, אז מה? במובן הזה, לרוב אין שום משקל. מה זה משנה אם רוב האנשים לא עושים את זה? אני אומר לך שאני שייך למיעוט. כמו שאני אגיד, אני בגובה 1.95 מטר. בסדר? אומרים לי, לא יכול להיות. רוב האנשים הם לא 1.95 מטר. אז מה? אני, כן. יש כאלה שכן בגובה הזה. מה זה קשור לרוב? זה קצת קשור למה שדיברתי קודם, אם אתם שמים לב. אבל הנקודה היא שיש פה, יש פה, שני אחת, יש פה שתי אפשרויות בעצם להבין את הדבר הזה. באופן עקרוני, אני אסביר את זה לפחות כרגע באופן אחד. תחשבו על מצב שבן אדם מקבל קופסה מלאה כדורים, ובקופסה הזאת יש 25 כדורים כחולים ו5 כדורים אדומים. עכשיו הוא שולח יד, מרים כדור בעיניים עצומות, ואני שואל מה הסיכוי שהוא הרים כדור כחול? זה מעורבב היטב, אוקיי? עכשיו מה הסיכוי? זה אומר 95%, נכון? עכשיו בן אדם עם עיניים פתוחות, בסדר? נכנס פנימה ומרים כדור. עכשיו מה הסיכוי שהוא הרים כדור כחול?
50%.
אני הייתי אומר 50%, אם בכלל. למה? השאלה אם הוא אוהב כדורים כחולים או כדורים אדומים. אם הוא אוהב כדורים כחולים, הוא ירים כחול, הוא יחפש עד שימצא כחול. אם הוא אוהב כדורים אדומים, הוא יחפש כדור אדום, נכון? עכשיו, עוד פעם, אני לא יודע אם התפלגות האנשים באוכלוסייה של אלה שאוהבים כדורים כחולים ואדומים זה 50-50, אבל זה מה שיקבע, לא מספר הכדורים במיכל, נכון? זה אומר שבפעולות שאדם עושה מתוך הכרעה, מתוך טעם שלו, מתוך בחירה שלו, אין מה להפיץ סטטיסטיקה של נסיבות. מה זה קשור? אם אני החלטתי לשלוח סבלונות לאישה, נכון שבמקום הזה נוהגים לעשות את זה רק אחרי הקידושים. אבל אני בא לי לעשות את זה קודם. אז תגידי לי, לא, לא יכול להיות, כי רוב האנשים עושים אחרי. אני אוהב לעשות קודם. מה זה קשור עכשיו לשאלה מה רוב האנשים עושים? אותו דבר, אני קניתי שור לחרישה. רוב האנשים קונים, סליחה, לשחיטה. רוב האנשים קונים שור לחרישה. אוקיי, אז מה? אבל במקרה הזה זה דווקא המוכר, לא חשוב. המוכר אומר, אתה קנית שור לשחיטה, כי זה מה שדובר בינינו, ואין שום סיבה להגיד שבגלל שהרוב קונים בחרישה, זה לא נכון, זה פעולה, זה קצת קשור למה שאמרתי קודם, כי זאת לא פעולה אקראית שאתה יכול לדון אותה לפי התפלגות, זאת פעולה שאתה מחליט מה אתה עושה, עכשיו כשאתה מחליט מה אתה עושה, זה תלוי במה שאתה רוצה לעשות. הוויכוח הוא בשאלה מה היה ביניהם כשהם עשו את העסקה. מה זה שאלו אותו? אתם שואלים אותו עכשיו.
כמו
שאתה רב
אומר,
למה נכנס להחליט
על פי הרוב?
לא, מה זה איננו? יש להם ויכוח. המוכר אומר מכרתי לשחיטה, והקונה אומר מכרתי לחרישה.
הסבלונות האלה, אם קודש ולא קודש. אז
לא, אבל יכול להיות שהוא מוטה, יכול להיות שהוא הלך לחוץ לארץ, לא חשוב כרגע, או שהוא יש לו אינטרס ואנחנו לא יכולים לקבל את דעתו. עכשיו אנחנו רוצים לדון, מה היה שם? לא חשוב.
הרי דנים פה
מבחן
יכול להיות שבאמת המוכר יתקבל לשחיטה והכל יתקבל לחרישה.
לא, אבל השאלה מה סוכם ביניהם. זה לא משנה, כי בסופו של דבר צריך להבין מה דינו של נקח כזה, מה הם היו אמורים להניח, לא מה הם רצו, מה שהם רצו זה לא מעניין, למה הם היו אמורים להניח? אם אתה לא אומר במפורש את רצונך, אז בעצם צריך להניח משהו שאתה רוצה, ואני אתן שלהנחה של מה שאתה רוצה, אי אפשר להסתמך על הרוב שהרוב רוצים לחרישה, כי אני רציתי לשחיטה, זה רצון.
זה לא קשור, יש את המשנה הזאת שסוחר את הפועלים ולא יקנה איתה מאיה וכולי, הכל לפי מנהג המדינה. אז פה לכאורה זה מה
הגדרת
המחדל, גם פה, יכול להיות שאם הרוב אומר שזה...
שם זה קביעה קונסטיטוטיבית, זה לא השאלה מה באמת היה, אלא זה הדין, הדין הוא לא משנה מה התכוונתם, מנהג המדינה קובע מה נכון, לא שמנהג המדינה הוא אינדיקציה למה התכוונתם.
לא, אבל פה יכול להיות שאם לא פירשת מפורש, גם אם חשבת ברבה, אתה יודע, לא מילית מילת.
אבל הגמרא מניחה לא ככה. הגמרא לא, אני לא אומר פה הכל כמנהג המדינה, הגמרא מביאה עיקרון של רוב. ואז השאלה, אפשר לדון למה. ואז השאלה היא למה, למה לא הולכים פה אחר הרוב, כן הולכים אחר הרוב. אז בעצם מה ש... תבינו, זה די קשור למה שאמרתי קודם. כי בעצם אני אומר דבר די דומה. אני אומר שברגע שהפעולה, ברגע שהדבר הזה תלוי ב... בפעולה של אדם אי אפשר לעבוד בכלים סטטיסטיים. עכשיו עוד פעם, אם הייתי צריך להמר האם האדם הזה קנה לשחיטה או לחרישה, הייתי מאמר על 95 נגד 5. כי רוב האנשים קונים לחרישה ולא לשחיטה. זה נכון. אבל כשבא בן אדם ואומר, תראו, הטעם שלי, אני רוצה לשחיטה, מה אתם רוצים ממני? אז אתם לא יכולים להגיד לו, לא, יש 95% שלו, אין דבר כזה. זה פעולה שהוא מחליט עליה.
אבל גם העדים, זה לא שאנחנו לא מקבלים שבימד הוא חושב.
אה?
עכשיו נחזור לעניין שלנו, שעניין של העדים, אם סומכים על העדים או לא, אם במשפט.
נכון.
זה לא שבעצם לא מאמינים שבן אדם באמת חושב ככה. זה לא כמו כשאתה אומר, גבי, שחיטה, מה באמת היא נתקדם?
לא, להפך, לכן בעדים כן הולכים אחר הרוב. כיוון שהעדים בדרך כלל צודקים, אנחנו מאמינים להם. בדיוק בגלל זה. זה בדיוק הנקודה. העדים בעצם זה תהליך מקרי. זה תהליך מקרי, כי הטעויות האלה הן טעויות שקורות, לא בשלילה. העדים חושבים שהם ראו... העדים חושבים שהם ראו נכון. נכון, הם באים בתום לב, נגיד, לצורך הדיון. אנחנו יודעים שלפעמים עדים טועים. אז במקרה הזה זה ממש סטטיסטיקה. אתה צריך לדעת מה הסיכוי שהעדים האלה חושבים שהם צדקו, למרות שהם לא צדקו. 3%. אין בעיה, זה אני יכול לסמוך. אבל כשיש אסיר אחד שבוחר להתפרע או לא להתפרע, אומר, חבר'ה, אני איש מתון, אני לא מתפרע ולא תוקף סוערים, אני יושב פה על ניאוף, לא על רצח. אז אני איש מתון, מה אתם רוצים ממני? אז כיוון שכך, אתם לא יכולים להגיד לו, אבל 99% יתערבו. זה עניין של החלטה ושל טעם ושל אופי של בן אדם. אין פה קשר, הרוב לא, אתה לא יכול ללכת אחרי הרוב. לכן זה הסבר שני. טוב, אני צריך לעצור, אז אולי אנחנו נשלים את זה בפעם הבאה. אבל זה קשור להסבר הראשון, רק בהבדל אחד. ההסבר שאמרתי עכשיו, זה הסבר שיכול להיות נכון גם לרוב דלייטה כמובן, באופן עקרוני. לכן אני אומר, הלוגיקה היא לוגיקה דומה. אני מראה שבשני המקרים אנחנו לא משתמשים בסטטיסטיקה, אבל זה לא אותו הסבר. זה הסבר שונה, אוקיי? ההסבר הראשון מבחין מרוב דלייטה ולייטה כמובן, ההסבר השני אומר, גם ברוב דלייטה כמובן, יכול להיות, כן, הרוב קונים לחרישה, זה רוב דלייטה כמובן. אבל אני יכול להגיד, אוקיי, אבל אני שייך למיעוט. טוב.